כל חי אונליין 93fm.co.il. ערב המהדורה המרכזית, סיעת ישיבת מועצת עיריית ירושלים מכונסת בשעה זו, ישיבה שבה יעלו גם נושאי השבת עם מתיחות רבה בין המפלגות החרדיות לשאר חברות הקואליציה בעיר. נעדכן בהמשך המהדורה באשר להתפתחויות במהלך הישיבה. מספר חברים בסיעות חרדיות בעיריית ירושלים אמרו כי אם לא יקבלו תשובות ברורות באשר לענייני השבת בעיר, הם יצביעו נגד כל הדברים שהועלו על שולחן המליאה על ידי ראש העיר. במהלך השבת הקרובה, תוך כדי כך, בעדה החרדית מתכוונים לצאת לשורה של הפגנות בירושלים, קוראים לציבור להשתתף בצוהרי יום השבת הקרובה במחאה על חילולי השבת המתרבים בירושלים. עניינים אחרים, צהל תקף היום עמדת חמאס בתגובה לירי נגדו, ובחמאס מגיבים ואומרים כי על כל ירי ישראלי יהיה ירי מרצועת עזה. בישראל לא מתייחסים אל התגובה הזו. נדבר בהמשך גם על סוגיית הכשרות של המלונות בעקבות חוק הכשרות שמקודם בימים אלו בכנסת, וגם על הצעת חוק חדשה שתעלה לאישור ועדת שרים לחקיקה, הצעת חוק שרוצה לחייב כל מפלגה בכנסת לשלב נשים ברשימת חמשת המקומות הראשונים. על כל חמש מקומות, חמישה מקומות תהיה אישה אחת שתייצג את המפלגה. עוד כמה מילים גם על אלאור עזריה בהמשך המהדורה ככל שנספיק. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אברהם משחקוב, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח הערב את המהדורה עם הפרשן והעיתונאי בן כספית. שלום וערב טוב לך בן.
אהלן, ערב טוב.
נפתח תחילה עם מבקר המדינה, הדוח שפורסם, דובר עליו רבות. מה הכותרת שלך מהסיפור הזה?
או, לא פשוט. אני השבוע כתבתי במילה אחת הפקרות. זה באמת מגלה לנו את ההתנהלות המרושלת של כל מה שקשור בניהול המערכת הביטחונית הישראלית. זה מאוד מאוד עצוב. אבל אתה יודע, אבי, בסוף, אתה יודע, בריאה היסטורית, אני הייתי מאלה שהתגוללו על אהוד אולמרט אחרי מלחמת לבנון השנייה, היה דוח וינוגרד, וכולם צרחו, ותלך הביתה, ותשים את המפתחות, ואתה יודע, חלפו 11 שנה מאז, מלחמת לבנון השנייה, בריאה היסטורית בדיעבד, מתגלה כמלחמה שלא הייתה כדוגמתה מבחינת התוצאות. אפילו אחרי ששת הימים לא היה 11 שנים של שקט, ובטח שלא אחרי מלחמות אחרות.
גם בגלל שהחיזבאללה עסוק בסוריה ובמקומות אחרים, אם היה שקט בגבול הצפוני, לפחות בתוך הערבים, לא בטוח שנסראללה היה מחכה ככה כל כך הרבה שנים בשקט.
אני חולק על התפיסה הזאת. א', כי אנחנו התרגלנו, אנחנו צריכים להתרגל להאזין לערבים, הם בדרך כלל אומרים אמת שהם מגבסים אותנו. ונסראללה אמר בקולו שאם הוא ידע שהמשיגנה הזה, אהוד אולמרט, יסתער עליו, על החטיפה הזאת של שני החיילים, ויחריב את הדחיה בבירות, וכולי וכולי, הוא לא היה עושה את זה. ובחלומי, כשאני חולם בלילה שיהיה כאן מנהיג, שיודיע קבל עם ועולם, שכל אקט מהסוג הזה, ישראל תצא למלחמה, זה פשוט לא יקרה. לגבי המעורבות בסוריה, חיזבאללה בסוריה בעצימות גבוהה בין 3-4 שנים. זאת אומרת שקודם כל קיבלנו 7 שנים של שקט בלי קשר לזה. ואני אומר לך, ברגע שהם מבינים שישראל הולכת עם נבוט ענק ביד ימין ועלה של זית ביד שמאל, אז הדברים נראים אחרת. עכשיו, זה לא שאני בא להגיד עכשיו צוק איתן זה כליל השלמות. הוא הביא 2.5 של שקט יחסי, אבל הוא נוהל בצורה כל כך מרושלת, ואני באמת ממליץ למי שיש זמן לקרוא את הדוח, שני הדוחות, לקרוא ולהפנים, כולל אגב אירועים ויותר מאחד, שהמבקר רומז, הוא לא כותב את זה כי זה מבקר עדין, אבל הוא רומז שהיה אובדן של חיי חיילים, ולא ולא מעטים, בגלל מחדלים, אם זה מודיעיניים ואם זה אופרטיביים, והעובדה שישראל לא יודעת מה היא רוצה, איך היא רוצה, את מי היא רוצה.
אין תוכניות, אין אסטרטגיה, כן, זה, בעיקר הדברים, אבל אני רוצה לשאול אותך אם אתה הזכרת את מלחמת לבנון השנייה, ובהקשר לדוח הזה, הקבינט של אז והקבינט של היום התנהל כמעט אותו דבר, נכון? הדלפות, דיונים שהם על גבול הפוליטי וכמעט לא קשורים לענייני ביטחון, זה בעצם מה שכותב המבקר, וזה לא השתנה מאז.
תראה, הקבינט הפעם, אני לא חושב, אני חושב שהקבינט במלחמת לבנון השנייה היה קצת יותר איכותי, וישבו בו אנשים כמו שאול מופז, ואנשים עם משקל, ואתה יודע, גם אהוד אולמרט הוכיח, היו פרסומים על השמדת איזה כור בסוריה, והוכח שיש בדברים מסוימים ואירועים מסוימים, שגם קבינט יכול להיות גוף לא דולף, וכולם חתמו בכל מיני סיטואציות על התחייבויות אישיות של שמירת סוד, וזה לא דברים בין בשמיים, אפשר לעשות אותם, אפשר להגיע אליהם. העניין עם עזה זה שהקבינט בכלל לא ידע על איום המנהרות, שאתה יודע, הכי גרוע זה שאם נתניהו ב-2013 כבר מפנים את איום המנהרות לעצמו לפחות, וקובע שזה איום אסטרטגי, איך יכול להיות שבקיץ 14, החיילים, הבנים שלנו, נכנסים לעזה בלי שיש להם מושג איך לנטרל מנהרה? אתה יודע שסמי תורג'מן, אלוף הפיקוד, הוא אילתר תוך כדי מלחמה כל מיני דרכים. מנהרה זה לא מה שאתה חושב, אתה יודע, שהילדים חופרים בחפר.
כן, כן, כן.
זה דבר שכדי לנטרל אותו, אתה יודע, נכון?
מנהרת לחימה מאורגנת, מבוצרת.
זה כמו חנוכיה, זה הולך לאלף כיוונים, אתה צריך לדעת. זה חתיכת, גם תורת לחימה, גם שיטות, גם אמצעים, גם אימונים. אף חייל ישראלי לא יתאמן במנהרה לפני שהם הגיעו לשם. אתה עכשיו, זה דבר נורא. עכשיו, הקבינט כולם מזלזלים בו, אבל תשמע, מה לעשות? זה מדינת חוק. אתה יודע שבישראל, בניגוד לארצות הברית, שם הקומנדר אין צ'יף, המפקד העליון, זה הנשיא. הוא רוצה, הוא נותן הוראה והם עושים. הנשיא האמריקאי יכול לצאת למלחמה. לעומת זאת אצלנו, לפי חוק יסוד צבא, המפקדת של הצבא זה הממשלה באמצעות הקבינט.
אכן.
אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אתם מדליפים. הרי את ההדלפה הכי גדולה מתוך הקבינט, ואני אומר את זה פה, לוקח את האחריות מלאה ופותר אותך ואת התחנה שלך מאחריות, זה ההדלפה של נתניהו, את המצגת.
המצגת ההיא, כן. זה נכון, נפתלי בנט מהסיפור הזה יוצא למעשה הכי טוב, הוא גם ככה שומר על שתיקה מאז פרסום הדוח. מתברר, אתה יודע, שוב, אם אנחנו הולכים אחורנית לאותו קבינט, כאשר בנט יושב מול כל הגנרלים, הוא אמר את הדברים הנכונים, המבקר אבל לא נותן לזה התייחסות, הוא כאילו לא קושר כתר למי שכן צריך לקשור.
לא, כי זה לא דרכו של מבקר מדינה. אגב, עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, מבקר מדינה בכלל לא נתן הערות אישיות. לא הזכרו שמות, אנשים שוכחים
נכון.
שבדוחות מבקר לא הזכרו שמות. ואגב, אתה יודע מה, אני חושב שזה היה יותר טוב. כי אז גם לא היה את כל...
הביקורת הייתה יותר עניינית, לא היה את...
בדיוק. אבל לגבי נפתלי בנט, לא צריך לקשור לו כתרים, כי המבקר כן מצטט אותו 100,000 פעם, את השאלות הנכונות שלו. בסוף בנט יוצא מצוין מדוח המבקר, אבל אני חושב שבשכל הוא לא עושה סיבוב ניצחון. אין מה להכריז על ניצחונות אחרי האירוע הזה. ואני גם חושב שעכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, בסוף, אבי, יש כאן גם בעצם ויכוח בין שתי תפיסות עולם. תפיסת העולם של בנט, שהוא לוחמני, שהוא חותר למגע, שהוא מחפש פתרון, שהוא רוצה הכרעה. ותפיסת העולם של בוגי יעלון, אבל גם לפניו, אהוד ברק, אריאל שרון, מאז יום כיפור, אין צבאות להילחם בהם, והגנרלים בורחים מהמלחמות. אולי כי הם יודעים שאי אפשר להכריע אותן. ובסוף כשאתה רואה ראשי ממשלה כמו ברק ואולמרט, סליחה, ברק ושרון, אולמרט לא היה כזה, אולמרט הוא יותר בנט, אתה רואה שכל מה שהם רוצים זה להרוויח עוד זמן, להגדיל את המרווחים בין סיבובי הלחימה.
עוד שנה של שקט, כן.
אז כאילו עוד מנהרה פחות, בסוף זה גם הוויכוח, האם המנהרות, איזה איום המנהרות?
זה גם מסביר את כל הוויכוח על האם תקיפה מהאוויר מספיקה או לא, האם להיכנס קרקעית, כל התהליך הזה, כאשר אם זה היה תלוי בידיו של בנט, הכניסה לקרקעית הייתה אולי ביום הראשון.
נכון, עכשיו אגב, לגבי התקיפה האווירית, התקיפה האווירית בוודאות, תקיפת הפירים הייתה אסון, הם ידעו שהם הולכים לאסון, בדיונים שהיו לפני זה נאמר, שלא רק שהיא לא משמידה את המנהרה, היא תפריע לכוחות שיגיעו אחר כך להשמיד אותה, ומה שקרה זה, כשהכוחות הגיעו אחר כך, במקום לדפוק על הדלת של הבית, להיכנס, לפתוח את המנהרה, להיכנס פנימה ולטפל בה, הם היו צריכים לעבוד 3-4 ימים ציוד הנדסי כבד לפנות ההריסות. ואתה יודע כמה חיילים נהרגו בזמן הזה? אני לא, אבל הרבה.
נכון. טוב, עוד עניין ביטחוני אחר, וגם הוא קצת הולך ומסתעף, הפרשייה שכבר הפכה להיות פלילית, חשד על ניגוד עניינים באשר לרכישת הצוללות מגרמניה. אנחנו שומעים ממש היום, אתמול, עוד כל מיני פרטים, איך כל מיני אנשים בעלי אינטרס כזה או אחר, גם מי שהייתה אחראית על התקציבים במשרד הביטחון, לכאורה, שמאוד דחפה ולקחה הלוואה בנקאית בשם המדינה כדי לקדם את התהליך הזה, כל זה הולך לחקירה פלילית. תן לי לפחות את ההסתכלות שלך על הסיפור הזה.
תשמע, כמי שחשף את הסיפור, הידיעה הראשונה זה שישראל קונה או רוצה לקנות עוד 3 צוללות,
כן.
מאחורי גבה של מערכת הביטחון, ועוקב אחרי זה גם מאז, כולל סיפור שייקה ברקת, אני חושב שלפרשה הזו, והיא לא פרשת הצוללות, היא יותר פרשת הספינות, או אני אקרא לזה אפילו פרשת חיל הים.
אוקיי.
יש לה את הפוטנציאל להתגלות בדיעבד כפרשיית השחיתות הגדולה ביותר מאז קום המדינה. רמי דוטן, אותו תלוף בחיל האוויר שגנב דרך קניית חלפים בחיל האוויר, מתגלה כאן כאמת, באמת כצדיק. יחסית לדברים ולחשדות, ואני ממליץ למי שלא ראה לראות את התחקיר שהיה במקור לפני יומיים אצל רביב דרוקר, שהציג את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית. יש כאן תחנה שעולה השמיימה. אני לא יודע למה פרקליט המדינה והיועץ המשפטי התעכבו כל כך הרבה זמן לפני שהועילו בטובם לעבור מפרקטיקה של בדיקה לפרקטיקה של חקירה. אני לא יודע למה דחוף למי שדחוף להודיע שראש הממשלה הוא לא נחקר. מאיפה אתם יודעים מי נחקר ומי לא? החקירה רק התחילה.
כן.
הרי יש כבר עדויות, וזה פורסם, של דן הראל, אלוף דן הראל, אדם שאין חולק על יושרו העיד, שאת הלחץ המסיבי ביותר לבטל את המכרז הבינלאומי בנושא של הספינות, לא הצוללות, ששם אגב הצירחון היותר גדול, הפעיל ראש הממשלה. אז בסוף בסוף, הלוואי שהייתי חושב...
יש סיכוי בין שבסבב החקירות שנתניהו עבר על הפרשייה עם נוני מוזס, הוא נשאל על הדרך גם על התיק הזה?
אני לא חושב. משטרה זה גוף בירוקרטי מסודר.
לא מערבים, כן. אבל עד שחוקרים ראש ממשלה לא מנצלים ככה את כל הקדר?
לא, יותר מזה. הם לא יכולים לשאול אף שאלה. כשהם יושבים מול ראש הממשלה חוקרים, כל השאלות אושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה קודם. והיועץ המשפטי לממשלה, שלצערי, אני רחוק מלהשתכנע שהוא לא נמצא בסוג של, אני חושב שמנדלבליט הוא איש ישר, אבל הוא נמצא בפוזיציה שהוא אפילו בעצמו לא מבין אותה, שהוא עושה יותר מדי הנחות כאן. גם המעבר שלו מבדיקה לחקירה פלילית בנושאים האחרים, באלף ובאלפיים היה איתי. גם הסירוב שלו לאשר בדיקה של הרבה סיפורים נוספים, שיש להם קצוות של חוטים לחוקרי המשטרה בעניין נתניהו, הוא לא משהו לבדוק בכלל. גם ההתעקשות שלו לאשר כל שאלה ושאלה בחקירות שכבר היו, אומרים לך, יגידו לך, משה מזרחי ויואב סגלוביץ', בתקופה שלנו לא היינו נותנים לאף יועץ משפטי לממשלה לעשות לנו דבר כזה, והם אומרים לי את זה. ואני חושב שזה...
אתה אומר שהוא במצב, הוא במצב לחיץ בלי ידיעתו.
זה לא לחיץ, תשמע, הוא קודם כל יש בו מוראה של מלכות, מושג שאתה, אני מניח, מכיר.
לחלוטין.
ברגע שאתה עובד 3 שנים, זה היה לעצמך, אתה יודע מה, מהעולם שלכם, שאתה עם הרב של הישיבה שלך, חס וחלילה, וראש ממשלה, מבחינת מזכיר הממשלה, זה ראש הישיבה. אתה אחר כך פתאום צריך לעבור, עכשיו לא, בלי תקופת צינון, בלי תקופת הסתגלות, למחרת בבוקר אתה הופך להיות משפטי ממשלה, אתה צריך לחקור, את כל החבורה הזו שאתה היית חלק ממנה, זה לא ראש...
פתאום אתה צריך לחקור את מי שעד אתמול נתן לך פקודות, אין שלב שבו היחסים אפילו, הבין אישיים, משתנים, פתאום בוקר אחד.
כן, ויש עוד כמה דברים, גם על זה בהתמור, הרי נחקר פרשת הרפז, ויש בו צריבה מהנושא הזה, זה שהופכת אותו ללא אובייקטיבי, ובסוף, אתה יודע, וגם הגישה השמרנית שלו, בסוף מה שאנחנו רואים, זה ששומרי הסף גוררים רגליים, והכל קורה לאט, והכל קורה בלי נחרצות ובלי נחישות. הרי בתקופות של מזרחי וסגלוביץ' וכל אלה, דקה אחרי פרסום, היו מופיעים לך בדלת שוטרים ולא מבקשים אישור מאף אחד, ומביאים את מוצאים את האמת לאור. פה אני קצת סקפטי.
בן כספית, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, תודה. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
תגיד, מוישי, יש לך 7 שקלים?
אם היו לי 7 שקלים, הייתי עומד פה עכשיו. למה אתה צריך 7 שקלים?
לחנייה.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
שלום, כאן דוקטור נפתלי הלברשטט. אני מטפל מומחה, מדריך מוסמך ב-CBT ומנהל תוכנית הכשרה לטיפול ב-CBT במרכז ינב. אני מזמין אתכם להצטרף לתוכנית הלימודים בטיפול ב-CBT. התוכנית באישור של איטה, האיגוד הישראלי לטיפולים קוגניטיביים והתנהגותיים, כי CBT לומדים רק אצל מומחים.
מרכז ינב, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
אבא, המצאתי מילה חדשה.
מה הפעם גאון שלי?
לפצפץ, לפצפץ רולים.
למה לא לנשנש?
למה לנשנש כשאפשר לפצפץ?
חדש מבית בייגל בייגל, רולים, גלילי בייגל קרנצ'ים בטעם נהדר שמתפצפץ בכל נגיסה. בסדרה, רולים עם מלח ורולים עם סומסום. בייגל בייגל.
וואו, את מלכה.
אני?
למה? לא התחפשתי.
נכון, אבל אפית אוזני אמן טעימים.
זה לא אני, זה בלו בנד.
ועכשיו, בלו בנד במבצע קיצ'ן אייד. שלחי לנו תמונה של משלוח מנות ייחודי המשלב מאפה עם בלו בנד ותוכלי לזכות. לפרטים, חייגי כוכבית 5536. בלו בנד, המומחה שלך לאפייה.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
זכר למחצית השקל? למען תארת הבית, הבונה, משפץ ומתחזק, מקוואות בארץ ישראל. זכר למחצית השקל? למען שלמות הבית, בזכות תארת הבית. בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
תארת הבית, 0-2-80-80-88.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. אירוח עשיר, כשרות מהדרין, בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין. פעילויות לכל המשפחה, זמרים, מופעים, טיולי ג'יפים, שייט בכינרת ועוד. לפרטים ולהזמנות 050-4261-223. חוויה של פסח מהודר 050-4261-223.
שלום, כאן דוקטור משיח, בעל ניסיון רב בתחום השתלות השיניים ושיקום הפה. השתלות שיניים זה עניין רציני ומורכב, הדורש מיומנות רבה. אבחון מקצועי ומדויק משמעותי מאוד לתהליך הטיפול והשיקום. אתם מוזמנים לקבל חוות דעת מקצועית בלי כל התחייבות.
טופ סמייל, מרפאה ירושלמית להשתלות שיניים.
02-572-3000, טופ סמייל.
שלום, כן שוב הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. אני מודה לכם, בזכותכם נותרו רק 7 ילדים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 7 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להיכנס בשערי בית התמחוי. ילדים ללא ביטחון תזונתי ובלי לבוש חם ונעליים לחורף. עשו מאמץ אחרון ותכניסו עוד ילד לבית התמחוי. 7 ילדים קטנים ממתינים לעזרה שלכם.
7 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
ג'קס, ג'קס, כדורי שוקולד. ג'קס, ג'קס, במילוי מיוחד. תחגוג עם החבר'ה, תיפנה לבד. ג'קס, ג'קס, תביא עוד אחד.
ג'קס.
כל הטוב שבשוקולד בחדור אחד. להשיג בחנויות.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין. 55% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום למנכ״ל ארגון חותם, מיטל בר-אלי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. איתך אני רוצה לשוחח על סוגיית הכשרות. יש הצעת חוק, רק נכניס את המאזינים לתמונה, הצעת חוק שמתנהלת כרגע בכנסת, האופוזיציה הציעה אותה, אבל חברים לה גם חברים בסיעת כולנו, שמטרתה להפריט את מערכת הכשרות בישראל, לחברות פרטיות שיפוקחו על ידי הרבנות, אבל חברות פרטיות הם שיעניקו בפועל את הכשרות. עכשיו, קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, ארגון חותם שמתעסק ב...
ארגון חותם זה נקרא ארגון יהדות על סדר היום. אנחנו עוסקים בסוגיות ציבוריות שקשורות לזהות יהודית, ובהיבט בעיקר של נושאים של חקיקה.
אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על סוגיות דת שמתנהלות בחקיקה, כמו הסיפור הקלאסי הזה, איך אתה רואה את התמונה הזו? האם זה טוב? האם זה רע? האם הפרטה בעולם הרבנות יעשה טוב לעולם הכשרות, או ההפך? לאן זה לוקח אותנו?
העיסוק באופן כללי בנושאים של יהדות, מדהים לראות עד כמה הכנסת עסוקה בעניינים האלה. יש בזה נקודה חיובית, שבאמת אנשים הנושאים האלה מאוד חשובים להם, ומעסיקים אותם. השאלה על איפה לוקחים את העיסוק הזה ואת הבערה הפנימית הזאת. ולצערנו, מה שאנחנו, הצעת חוק הזאת שאתה מדבר עליה, היא לוקחת את זה למקום לא טוב. הצעת חוק הזאת נשענת על רצון להחליש מאוד את מעמד הרבנות הראשית, וכדי להצדיק את זה, אז מדברים על הביקורת שיש בעולם הכשרות ברבנות הראשית. עכשיו, אני רק רוצה להמשיל את זה רגע לנושא הזה, ניקח את זה לדוח מבקר המדינה שהתפרסם עכשיו על נושא של צוק איתן על הצבא. אף אחד לא עולה לו על הדעת שבגלל שיש ביקורת על המערך הצבאי, אז מישהו עכשיו יקים איזה מערך צבאי חילופי או יפריט את מערך הצבאי, אלא כולם מבינים שיש ביקורת, את הביקורת הזאת צריכים לתקן, אבל אין שום כוונה עכשיו להפוך את זה למשהו פרטי. כמו שבכל הגופים האחרים יש רגולציה, יש אחריות של המדינה בתחום החינוך ובתחום הבריאות, גם בנושא הזה של הכשרות, שהוא תחום מורכב מאוד מאוד מאוד, מדהים לראות עד כמה בורות בנושא של הכשרות אצל אותם חברי כנסת שלא מבינים שהמזון המתועס וכל הנושאים המורכבים של הכשרות הוא לא מה שהיה פעם, ולכן כמו בכל גוף אחר, המדינה צריכה לקחת פה גם אחריות. ושיהיה גוף שזה התחום שלו. דרך אגב...
והגוף הזה אתה אומר צריך להיות המדינה.
צריך להיות המדינה, כמו בדברים אחרים.
אוקיי.
צריך להבין גם מה עומד על הפרק. כרגע עומד על הפרק, זה לא רק הצעת חוק הזאת, שכנראה אין הרבה סיכוי לעבור, זה בעיקר הבגץ, שמי שהגיש את הבגץ כדי להפריט את מערך הכשרות, זה הארגונים הרפורמיים. אז בוא נחשוב מה המשמעות ש...
כלומר, מה העניינם של הרפורמים בעתירה כזו? זה אולי קצת נותן לנו זווית הסתכלות אחרת על הסוגיה.
נכון.
אנחנו שומעים היום מפלגת האיחוד הלאומי, שולחת מכתב, מזוהמת על הדיווח הזה שבתי מלון יעברו לכשרות של רבני צוהר. עכשיו, בוא תראה, חלקם מן הרבנים הללו שהמכתב לכאורה נגדם, הם רבנים שהיום מנהלים מועצות דתיות, והם כבר נותנים היום כשרות. אז מה ההבדל אם אותו רב פועל תחת הרבנות הראשית, או שהוא פועל תחת ארגון פרטי אחר?
אז קודם כל צריך לדעת שהנושא הזה הוא פשוט עבירה על החוק. כלומר, כיום יש חוק הונאה בכשרות במדינת ישראל, שהחוק הזה אוסר לתת את המילה הזאת כשר במקום שהרבנות הראשית לא נתנה את זה. וככה אנחנו רואים שלפעמים כשהמדינה רואה מה שהיה עכשיו בהמונה לדוגמה, שפתאום עברו שם על איזה חוק קטן, כולם עומדים על הרגליים האחריות, ופתאום כאן בנושא הזה יש פה קריאה לעבור על החוק, ולצערנו לא מספיק המדינה זועקת, רגע, סליחה, יש פה בעל הבית, אי אפשר לעבור עליו, אי אפשר לעבור אותו, צריך להיות גם אנשים שמציק להם משהו בחוק, צריכים להיות בסופו של דבר לקיים אותו, גם אם זה לא כל כך מוצא חן בעיניהם. עכשיו, הנקודה פה כאן היא בסופו של יום, הרצון הזה להפריט את מערך הכשרות, הוא מגיע מהמקום הזה שכביכול, אם אנחנו נפריט את המערך של הכשרות, אז לא יהיה גוף אחד מרכזי שיטפל בכל העניין הזה, ואנחנו פשוט צריכים להבין מה המשמעויות של זה. החוק הזה של הונאה בכשרות הוא חוק הונאה בכשרות, הוא לא חוק דתי. המשמעות היא שמחר אדם ייכנס למסעדה, ויהיה לפניו תעודות כשרות שכתוב, מן הסתם יעשו אותו בחיקוי הכי מוצלח לתעודות כשרות הרגילות, אם ישימו שם גם כמה תמונות של רבנים. אז מי שאוכל באמת כשרות מודרת, אז הוא לא ייפול בדברים האלו, יש לו בדץ או כל מיני דברים כאלה. השאלה מה יהיה עם 85% מאזרחי מדינת ישראל שמעוניינים לצורך מזון כשר. מעוניינים. עכשיו, הם לא מבינים מה זה כשר, הם רק יודעים שהם רוצים כשר, והם לא רוצים כשרות, לא של גופים שהדברים האלה לא מעניינים אותם בכלל, וגם לא בגופים כאלה שהאינטרס היחידי שלהם זה אינטרס כלכלי, והכשרות באה לידי ביטוי רק בתעודה. מה יהיה עם אותם אנשים? אז אם אנחנו פורצים את הדבר הזה, אז יכול להיות שלפעמים שיש רבנים שהם רבנים באמת טובים ויעשו את זה בצורה טובה. אבל ברגע שאתה פותח את זה ומאפשר לכל אחד לתת כשרות, וכל אחד יוכל להגיד שהמקום הזה מפוקח ומושגח.
אוקיי, אתה אומר זה...
המשמעות היא שמחר כל אחד שנכנס למסעדה, הוא לא מבין את כל הדברים, הוא לא רואה כתוב כשר.
הוא רואה כשר והוא סומך.
זה בא, החוק קונה בכשרות, כמו שאמרתי, הוא חוק מטרה שלו להגן על הציבור הרחב, וצריך רוצים לפגוע בו.
ברשותך נצרף לשיחה את מנכ״ל הרבנות הראשית, משה דגן, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב. תראה, אני שומע את הדברים, הציג לנו כאן עמיטל ברלי, גם את החששות מפריצת החוק הזה, וגם לא רק הפגיעה בכשרות, אלא נושא שהיום אמונה עליו המדינה, כמו שאר הדברים במדינה, וזה צריך להישאר כך, הכל לגיטימי ובסדר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כך למשל לסוגיית בתי המלון, בוא נניח שלא, החוק להפרטת הרבנות לא יעבור, הכשרות יישאר בידיה של הרבנות. אבל לפחות בתי מלון, שזה ענף מאוד ספציפי, מאוד ממוקד, שהוא מלא בטענות על כל מיני ענייני כשרות, לתת לו להתנהל עם גופים פרטיים, עם רבנים פרטיים, שפועלים בהשגחת הרבנות. האם זה דבר שעולה על הדעת?
אם אנחנו ניכנס להחרגות, של גופים כאלו ואחרים, אז זה יהיה בעצם איזשהו תהליך של כרסום והידרדרות מוחלטת. אני לא חושב שצריך לבוא ולעשות פה איזושהי הבחנה בין גוף כזה או אחר. הטענות של נועז ברניר מוכרות לנו, הוא הגיע והשמיע אותם בפני ועדת הכשרות שהקים רב הראשי לישראל, ואני חושב שהמתווה שהוועדה תציע הוא ייתן מענה גם לכשלים הללו שהציגו בוועדה. אני לא חושב שנועד ברניר מכוון למקום שבאמת הקשרות תהיה טובה יותר, אלא הטענות הן באות באמת ממניעים אחרים, כמו שציין בצדק מיטל.
אז אני רוצה לשאול, אוקיי, אז אתה אומר בצורה ברורה אי אפשר לעשות החרגות, הקשרות צריכה להישאר בידי הרבנות. עכשיו, במקביל למלחמה הזו, למאבק הזה, כדי שהחוק לא יתקדם בכנסת ולא יעבור, האם אתם ברבנות הראשית, אני שואל אותך כמנכ״ל, יודעים על מה הטענות? יודעים לפתור את הבעיות? שומעים את המצוקה שעולה לפחות מחלק מבתי העסקים שמעודדים ודוחפים את הנושא הזה של הפרטת הכשרות?
בהחלט. יש שתי נקודות מאוד משמעותיות שהוועדה התייחסה אליהן. א', זה הנושא של האחדת הנהלים, כך שבכל רבנות מקומית הנהלים יהיו אחידים ביחס לכלל הארץ. לא ייתכן, וזה אנחנו מסכימים בהחלט, שרבנות מקומית אחת תחליט על נהלים ברמה כזו ורבנות אחרת ברמה אחרת. האחידות הנהלים תיצור ודאות בתחום, וכך לא יהיו טענות בתחום הזה. הבעיה השנייה זה הנושא של יחסי משגיח מושגח, שהמשגיח מקבל את המשכורת שלו מבעל העסק, אז הוא בעצם נתון למרותו המוחלטת, וכך ההיבט הכשרותי עלול להיפגע. ופה בנושא הזה גם כן הוועדה נתנה את המענה. יש עוד נקודה שהיא משמעותית, שזה החוק איסור הונאה בכשרות, הוא בעצם נותן את הסמכות לרבנות הראשית ולרבנים המקומיים לתת את הכשרות. המצב כרגע הוא כזה שהרבנויות המקומיות הן לא כפופות לרבנות הראשית, כלומר ברבנות הראשית יש אחידות בנהלים ויש נהלים שהם יצאו בכל תחום ותחום, בכל סוגיה וסוגיה בכשרות, אבל הרבנות המקומית לא מחויבת להם. ברגע שאנחנו ניצור את האחדת הנהלים, כפי שאני אומר, ואת הכפפת הסמכויות, אז הבעיה הזאת גם כן תיפטר.
אני רוצה להשלים בת הנקודה הזאת. בעצם יש כרגע מונחות שתי הצעות חוק באותו כיוון שהזכיר פה לפני כן משה דגן, כלומר גם הנושא של אחידות הכשרות וגם יחסי משגיח מושגח. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, זה שכשבאים לקדם את הצעות חוק האלה, אז דווקא אותם גופים שמעבירים ביקורת ורצו לבגץ להגיד הנה הרבנות לא מבצעת את תפקידה והנה תראו את הבעיות, הם אלה ששמים רגליים בקידום החוק. כלומר, מצד אחד חוק של...
כלומר, אם הם באמת רצו את טובת העניין, אז עד רבה, תלכו עם הסיפור הזה עד הסוף.
נכון, ובצד אחד הם באים ולא מאפשרים לקדם את הצעות חוק האלה של סמוטריץ', אנחנו היינו חלק מהתהליך הזה, ומצד שני, אחר כך הם באים ואומרים לבג"ץ, תראו, הרבנות, יש לה חוסר אחידות בנהלים, יש פה בעיות של משגיח מושגח, ופשוט אי אפשר להבין את התהליך. אם אתם באמת חושבים שיש בעיות, אז למה אתם לא מאפשרים לתקן אותם? אלא נקודה פה, וכאן אני רוצה להוסיף נקודה נוספת, מה שמפריע דרך אגב, כשרות, זה לא מעמד אישי, זה לא משהו שבאמת מפריע לרוב האנשים. מי שרוצה, הרי במדינת ישראל מותר לייצר ולמכור אוכל שאינו כשר, רק לא לכתוב עליו כשרות. מה מפריע באמת לאנשים? אתם רוצים תאכלו אוכל שאינו כשר, מפריע להם באמת שיש גוף ממלכתי, ממשלתי, שקוראים לו רבנות ראשית לישראל, והוא אחראי הנושאים של יהדות במדינה, במובן מסוים, לא בכל התחומים. מה שמפריע להם זה שהגוף הזה קיים ויכול לתפקד, והם מחפשים, לא רק בנושא הכשרות, אפשר לראות את זה לאורך כל הדרך, אותם גופים מחפשים להחליש את מעמדה של הרבנות, גם בנושא בתי דין, בתי משפט, גם בנושא מעמד אישי, בכל נושא שכמעט אפשר, זה אותם גופים שחותרים תחת המעמד של הרבנות. ברגע שאנחנו מבינים שזאת התמונה, ולצערנו זה לא רק הגופים הרפורמיים, זה גם חברי כנסת שחלקם עם כיפות, אז אנחנו מבינים שיש פה תהליך עומק.
אוקיי, העניין הזה
הובן
לחלוטין, ככה להערה בשולי הדברים, אם אני לא טועה איתך משה דגן, כבר דיברנו בעבר אולי על העניין התקשורתי, אבל אתה יודע, לפחות מהזווית של כלי התקשורת שאנחנו מעלים דיון כזה, שוב אנחנו נופלים, אני חושב, לפרשה שבמהותה היא פרשה תקשורתית ותדמיתית, פחות יש כאן את עניין המהות, הרי הרבנות בהחלט מתנהלת מול גופים שעובדים נכון עם התקשורת, שממתגים את עצמם בצורה נכונה, משווקים את הרבנות באור שלילי ואת עצמם באור חיובי, ואין מי שמחזיר איזשהו פידבק אחר לסיפור הזה. כלומר, הציבור הישראלי רואה את הרבנות, בוא תיקח גם בהקשר של גירושין וגיורים, זה אותו סיפור. ברבנות יש את החושך, ובאים כל מיני אלטרנטיבות כלהאיר את העולם ולהקל ולהיות נחמדים ומחייכים. אולי הגיע הזמן שברבנות הראשית ישקיעו כסף, אנרגיה, מוטיבציה, כדי לחסוך שורה של עתירות, שורה של חוקים, בכל מה שקשור להסברה.
טוב, אני מקבל את ההערה שלך בשמחה רבה, ואני ממש מברך עליה. מוטיבציה, רצון ואנרגיה יש פה ברמות שאתה לא יכול להבין. לצערנו תקציבים פחות, ואני לא יכול להתמודד עם הגופים המשומנים האלו שהם הציבו להם למטרה לשבור את
לא הרבנות. לא אתה חייב לממן את זה. זה ממש לא. זה יכול להיות יהודי טוב, יהודי טוב שרוצה לייקר את פעילות הדת בישראל.
לא, זה לא עובד ככה. צריך להיות משהו ממשלתי. אי אפשר פה לבנות על טוב ליבו של אדם כזה.
אבל ואחרי. זה מה שעושים בארגוני צוהר ובארגונים לא אחרים. ככה, בונים על טובי... על טובי ליבם של אחרים.
מה שקורה ששותים לרבנות הראשית את הדם, כלומר לא מאפשרים לה, אם תדעו כמה תקנים יש ברבנות הראשית לנושא של דוברות ודברים כאלה, כשבאים ורוצים לתת לה לזוז ימינה ושמאלה, אז אותם גופים שהזכרנו קודם מיד מזדעקים ומדברים על המונופול של הכשרות וכמה זה עולה לצרכן כדי להכניס אוכל כשר.
עמיטל, כל משרד ממשלתי יוצא בקמפיינים שיווקיים, החל מנושא תאונות בדרכים, ומשרד הפנים, ועובדים סיעודים, ובוא, תעקוב אחרי כלי התקשורת.
כולם מתוקצבים.
אז אני שואל.
הרבנות הראשית לישראל, יש כאלה שמפריע לה שהיא מתוקצבת, ושמים רגליים בכל אפשרות להזיז ימינה ושמאלה תקן או נוהל.
אני שואל, האם במקרה הזה באמת נעשית מושקעת אנרגיה כדי להגיע למשרד האוצר ולדאוג ספציפית?
אבי, מתוקף תפקידי אני לא אתייחס לשאלה שלך, שאלה בהחלט במקום, אבל אני חושב שעמיטל אמר את הדברים בצורה הכי נכונה שאפשר. אני
אוקיי, טוב, לפחות מהזווית שלנו שווה המאמץ על העניין הזה, כי זה יחסוך שורה ארוכה של מאמצים במישורים אחרים בעשור הקרוב, אם ייתנו את הדעת. אבל
הזעקה שלך צריכה להישמע, באמת עד שהדברים יתוקנו ברמה המערכתית, כפי שצריכה להיות, אם יש אנשים טובים שמעוניינים, הממשלה קשרו את הקמפיין התקשורתי שעובד במגזר הכללי, הוא כבר כמעט 3 חודשים, רצוף.
המיטל, אין שום חוק.
וצריך לשים על השולחן ולומר שמי שעומד מאחורי כל הקמפיין הזה, זה בעצם הארגונים הליברליים, הרפורמים ודומיהם.
אז לכן אני אומר שאין שום...
המטרה שלהם היא לא לתקן את הקשרות, אלא כמו שאמר המיטל ובצדק...
המיטל, אין שום חוק שאוסר על ארגון חותם שאתה נמצא בראשותו, לצורך הדוגמה, להפיק תשדירי פרסומת בטלוויזיה וברדיו ובעיתונים, על מעמדה של הרבנות הראשית בישראל.
נכון, וזה, אבל אנחנו חושבים שזה צריך לבוא, להיאבק על נושא זה שהמדינה כמדינה תתקצב את הדברים האלה.
אבל המאבק הזה...
זה לא יכול להיות וולונטרי.
המאבק הזה אולי לא בטוח יסתיים, מה שכן, הרבנות תמשיך להיאבק על עצם קיומה. ולכן לפעמים, אתה יודע, במלחמה, המפקד בשטח עושה חשבון, האם לנצח את המערכה הקטנה בדרך הזו, או לומר, לא, תשמע, אני במערכה הגדולה, יהיו לי הרוגים וקורבנות, אני ממשיך ראש בקיר.
אני מאמין לפעמים... שהרבה אנשים טובים שומעים אותך כרגע, ואנחנו בהחלט נשמח גם בכיוון הזה.
או, יופי. אז זהו, הנה, סיכמנו על משהו טוב וחיובי. אני מודה לשניכם, מנכ״ל ארגון חותם עמיטל ברלי, ומנכ״ל הרבנות הראשית לישראל משה לגן. תודה רבה.
תודה, כל
שלום. שלום. עכשיו לעניין אחר לחלוטין, וקצת לחזור אחורה. מכתב מאוד נוגע ללב, שכל עין שקראה את שורות המכתב, לא יכלה להישאר יבשה. מי שכותב את המכתב הזה זה אמו של יעקב מאיר חשין, זכרונו לברכה, שמו מוכר לרוב המאזינים שלנו מהאסון הקשה בתאונה המחרידה של קו 402, אסון שבו נהרגו 6 בני אדם, אותה תאונה קשה בדרך מירושלים לבני ברק, ושנה אחרי כותבת אמא שכנראה עצרה את כל מה שהיה בתוכה במשך השנה, והחיזוק שמקבלים מכתב מלא אמונה ומלא רגש, הוא פשוט קשה להגדיר אותו במילים. פשוט צריך לקרוא את המכתב הזה. שלום לך, גברת דבורה חשין.
שלום, ערב טוב.
באמת, קודם כל, תעצומות נפש וכוחות ואמונה, גם אם זה לוקח שנה, אבל בסוף לתת את השנה הזו בחזרה לעם, כדי לחזק אחרים, זאת משימה לא קלה, דרוש אומץ.
זה באמת לא קל, מאוד לא קל. אבל יש לנו אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, שזה מה שהוא רצה, מה אנחנו יכולים לעשות. הוא בא לעולם בשביל 27 שנים, והוא השלים את זה בחיים הקצרים שלו. במלאות. כל יום שלו היה מלא מהבוקר עד ערב. אין רגע אחד שהוא פספס לריק. אין. אפשר ללמוד ממנו המון המון. אפשר לכתוב עליו ספרים ולא, לא נגמור. אבל...
תראה. העניין האישי... כן, העניין האישי והאובדן זה משהו שרק... אתם, ההורים והאחים והחיות, מרגישים יום יום וחשים יום יום. אני לוקח את זה למקום הציבורי. איך הטרגדיה הזו האישית שלכם, גם קשורה אליי ולמאזינים, ולכל מי ששומע וקורא את המכתב הזה, איך עושים את המעבר הזה מהמקום האישי שלכם, ומחזקים באמצעותו אנשים אחרים?
אני לא יודעת מה להגיד לך, אני לא בתחום של כתיבה וכל הנושא הזה, אבל אני כתבתי סתם בשבילי כמה מילים שאני אוכל, אני לא חשבתי שאני אגיע בכלל לתקשורת, כתבתי סתם כמה מילים והעברתי את זה, אז...
אולי תקריא לנו את השורות שכתבת?
אני אקרא פשוטך. כתבתי כמה מילים, כמה שורות לבני היקר. שנה של געגועים, כאב ומחשבות על מה שהיה. שנה מאז ועברנו התאונה הקטלנית, אחת חלל בלב. שנה מאז נסברה בתודעה הציבורית, אותו צמד מילים מצומרר שיחיד וטלטל את כולנו. אסון 402, בלילה ההוא, בבב אדר, תשעיניים וב, השמיים נפלו עלינו. הגעגועים, התמונות, הקולות, אינם מרפים מאיתנו.
אני יעקב מיזתל, ילד יקר, מלא כסף, רשמיים, נאמן וישר, עשיר בתוכן, כל מה שהכירו אותו, נשבע בקרבו, ילד טהור וזך, תמיד שאף להתקדם במעלות התורה, ולמרות שהעיד על עצמו, שסיים את לימוד התורה כולה, לא הראה שמץ של גאווה, בכל עת היה, היה יושב עוגב התורה, ובכל עת מוצא מצווה השתוקק למתי יבוא לירי ויקיים ממנו. תמיד עם חיוך שפתיים, ועזר בבית מחוצה לו, בלי להתכונן. יעקב מאיר שלי, קשה עליי פרידתך מאיתנו, ילד טהור, שנוכחותך השחד עליי תמיד רוגע וחום, הגרגועים קשים נסו. הלכת לעולם שכולו טוב, כשפסוקים שגורים על לשונך, בדרך לפגישה בו יכולת אולי להקים בית בישראל, אבל גזריה נגזרה מלפניו, וכל שנותר הוא לבקש שתהיה מליץ יושר שם למעלה לפני כיסא הכבוד, ושנזכה לגאולה שלמה ולתחיית אמיתים. כותבת בדמעה אמא.
כן, זה באמת מילים שרק אמא יכולה לומר ולכתוב. ויעקב מאיר זיכרונו לברכה, באיזה גיל הוא היה כשקרה אסון?
27.
והוא...
עוד כמה מילים אני יכולה להגיד?
כן, בטח.
השמירת העיניים שלו, היה הולך ברחוב בלי משקפיים בשביל לא לראות פריצות או משהו כזה.
כן.
שמירת לשון, היה בורח מזה כמו מיש. בשבת היה שם את הרגליים שלו בגיגית של מים בשביל לא להירדם. הרבה, כי חבל על הזמן וצריך להמשיך ללמוד תורה. לפני שהוא נסע לנסיעה האחרונה, אני זכיתי לראות אותו. אמר לי, אני לא נוסע עד שאני מתפלל מנחה. זה היה המילים האחרונות שהוא אמר לי.
אולי עוד נקודה אחת שאת יכולה דרך הדמות שלו לחזק הרבה מאוד מאזינים ומאזינות שנמצאים בגילאים האלה 23, 4, 5, 6, 7 ולא מוצאים עדיין שידוך, כל אחד והסיבה שלו והעניין שלו, אנחנו לא נכנסים באמת לשאלה הזו, אבל את כאימא גם חווית איתו את ההתמודדות הזו.
היה לו המון המון אמונה, המון, כל פעם שהיינו מדברים על הנושא לשידוכים, אז הוא אמר יש השם בשמיים, הוא יחליט מתי אני אתחתן, ועם מי אני אתחתן, ומתי אני אתחתן. הוא פשוט הלך עם האמונה כל הזמן. הוא לא שאל למה אני כבר בגיל 27, ומה קרה לי? אני נכה, אני משהו לא בסדר, קרה לי משהו. השם רוצה ככה, אז אנחנו ממשיכים בדרך, אנחנו ממשיכים להתפלל, ממשיכים ללכת, כל יום היה הולך לקבר דוד המלך, היה מסיים שמה כל יום מספר תהילים. היה נוסע לקברי צדיקים המון המון, למירון, לרבי נחמן, לאומן. הוא לא היה מרפא, כל יום וכל לילה היה יושב ולומד.
כן, הגיע לשלמות, והשושנים הם נלקחים מבין הקוצים, כמו שאנחנו יודעים. ואחרי שנה, את יודעת, יש משפחות שלוקחים את הסיפור הזה למקום של זהירות בדרכים, בסוף הייתה כאן תאונה, להשפיע יותר בנושא הזה, שלא ישנה חלילה מקרה כזה דומה. אתם שם, זה מעניין אתכם? אתם מתעסקים? מה היה שם? למה זה קרה? איך אפשר למנוע?
לא, 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 ממש לא. זה גזירה משמיים, אנחנו לא נכנסים לנושא הזה בכלל. זה ממש גזירה, אנחנו רואים מה שקרה בתאונה. רוב רובם שישבו בצד ימין, או שנפצעו או שנהרגו. אלה שישבו בצד שמאל, נשארו חיים. אז מה אנחנו רואים כאן?
כן.
מה אתה רואה מהתאונה הזאת? הרי אנחנו רואים בבירור מה קרה פה.
כן, כל אחד והכתובת שלו והגזירה שלו, וכל אחד יתיישב במקום שהוא נועד בדיוק במיוחד בשבילו, ולעולם לא נדע את חשבונות שמיים.
ממש, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים.
אבל החיזוק והאמונה ששואבים מהדברים שלכם, בהחלט שיהיו לעילוי נשמתו התאורה ולזכותו, ואנחנו גם קוראים לציבור, עכשיו שנה לפטירתו, ללמוד, לקרוא תהילים לעילוי נשמתו. כל אחד.
זה מה שיחזק אותנו וייתן לנו כוחות. והלוואי שנזכה באמת ברשותך, אנחנו מאוד רוצים להכניס ספר תורה לעילוי נשמתו. אז אם מישהו יכול לתרום או משהו לעזור לנו בנושא הזה. אני אתן מספר...
כן, בשמחה.
בנק מרקנטיל דיסקונט, שבטי ישראל.
אולי מספר טלפון.
מספר טלפון שלי?
של מישהו אחר שיכול לענות לשיחות או...
בסדר.
פשוט כי מבחינה חוקית קשה לנו למסור פה מספריך בנק.
0523.
כן.
418.
כן.
033.
033. משפחת חשין, באמת מצווה גדולה, גברת דבורה חשין, שתראו נחת ושמחות, ובקרוב תחיית המתים, זה אותו.
אמן, 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 אמן.
יש הכוח על הדברים.
תודה רבה, תודה רבה.
הפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורור. שלוש חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון. שלוש חולצות ב-250 שקלים. פורור. ירושלים כנפי נשרים 13. בני ברק רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורור. חד וחלק.
תגיד, כמה קילומטר לליטר היא עושה?
17.
וואלה. שלי 15.
אוהבים להשוות? הפיקוח על הבנקים מזמין אתכם להשוות את תנאי חשבון הבנק שלכם. ב-28 בפברואר יקבלו לקוחות כל הבנקים את הדוח המקוצר, הידוע בכינויו תעודת זהות בנקאית. כל מה שחשוב לדעת על חשבון הבנק במתכונת אחידה וקלה להשוואה, היכולה לחסוך לכם כסף רב. תעודת זהות בנקאית, צעד נוסף להגברת התחרות. מידע נוסף באתר בנק ישראל וביוטיוב.
שלום, כן שוב אילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. אני מודה לכם, בזכותכם נותרו רק 7 ילדים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 7 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להיכנס בשערי בית התמחוי. ילדים ללא ביטחון תזונתי ובלי לבוש חם ונעליים לחורף. עשו מאמץ אחרון ותכניסו עוד ילד לבית התמחוי. 7 ילדים קטנים ממתינים לעזרה שלכם.
7 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
גם אתם מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נוער מתמודד ותוכנית עשירה ומעצימה עם טובי המומחים בתחום. הרב אורי זוהר, הרב יוסף וליס, הרב דוקטור שלום סרברניק, הרב דוקטור דניאל נשיא, הרב דוד ברוורמן והרב שלמה ריין. מיום חמישי י"ח באדר עד מוצאי שבת פרשת כי תישא בכפר הנופש כינר. חייגו עכשיו 1-800-700-750 1-800-700-750 ערכים
לחיים
פורים שמח מיקב טפרבר דור חמישי לאהבת יין
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול מומלץ להימנע משתייה מופרזת
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין 55% הנחה על כל החנות אופטיקה אלפרין
שלום, כאן אבי ממרן. הנה הכותרת המרכזית. מכון המחקר סקר כהלכה בדק ומצא. טלפון חכם מבית הדרן מנצח גם בשירות. עובדה. טלפון סמסון גלקסי S7 מוגן ומפוקח בחותם בית דין צדק בני ברק במחיר הזול ביותר ובשירות המקצועי הטוב ביותר. עובדה. חייגו עכשיו כוכבית 3230. פשוט עובד, הדרן, בכפוף לתנאי הפיקוח ולצורכי פרנסה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
מה זה, פעמיים בשבוע, רבי יוסף ושימן?
שבועות כאלה סוערים, אני בטוח שהציבור רוצה לשמוע, משתוקק לשמוע את הרב שווינגר יותר עם פעם אחת.
או, רבי יוסף, מה נשמע?
ברירה, והציבור אין לו ברירה, אלא שאני אתרחן לו גם במקביל, אבל...
כן, אבל...
הרב שווינגר?
קולו טרם נשמע?
לא, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
ברוך השם.
טוב, בואו ניגש ישר לעניין. יש לנו באמת הרבה נושאים שקרו השבוע. גם מועצת עיריית ירושלים מכונסת ממש בשעה זו עם ענייני השבת, ההפגנה של העדה החרדית ועוד דברים. אבל אני כרגיל משאיר לכם, קחו את הזמן אוויר שלכם.
אני חייב לציין איזה משהו אחד שראיתי השבוע, נחשפתי לו בכלי התקשורת, וזה הביקור שאולי אתה חשפת לראשונה של השר ליפמן בישיבת חברון. לרשוינגר היה עירח את הסיור הזה.
טוב,
אז הייתי שמח לשמוע לשמים.
טוב, אני רציתי שלפחות עוד נתחיל באבירה של ליצנות. אני אומר לאחר פרסום, שמצלח לי שאני קוטע אותך פשוט.
מרגיל, אני רגיל במאזינים רגילים.
ואני התכוננתי לברוח מכבוד ולא נעים כל הסיטואציה. אז בוא נדלג. קצת לגופם של דברים. השבוע התפרסם דוח המבקר על מבצע צוק איתן. ואם נסתכל קצת בריאה מעט דתית, אז אתה מתחיל להבין שמושה סמולנסקי ובניומין גנץ, שאתה קורא את התיאורים איך התנהלו הדברים, אתה בטוח שזה שתי ישיבות בוחרים בשיעור א' באיזה ישיבה למתחילים בדרום הארץ, אני לא רוצה לזלזל כמובן, ואתה מבין בחוש מה הכוונה אם השם לא ישמור עיר שב שקט שומר. לפעמים שאומרים שצריך ניסים, כוחנו וכוחי, ואנחנו וכוחותינו ופלשו וזה, רבותיי, שקוראים את בין השורות, ואת השורות עצמם, מבינים שבאמת החיים פה נמצאים רק בלב.
אגב, מה שכואב לי, שאם רק היו מוישה סמולנסקי כמו שתראית לו, וישר קוראים עיתונים כמו המודיע,
ומי שלא יודע מי זה מוישה סמולנסקי, זה משה בוגי אלון, בניומין גנץ זה בני גנץ.
אני אומר, חבל שהם לא קוראים את התורים הצבאיים בהמודיע והמבשר ושאר העיתונים החרדים, שיש שם תזות מאוד מאוד ברורות, איך נכנסים ומה צריך לעשות. אני תמיד בתקופת מלחמה.
אני לא מזלזל, שמן, אני באמת רציני שאתה קורא את הדוח הזה, אתה באמת מתחלחל לדעת איך מתקבלים החלטות, ולפעמים שאתה שומע על כל מיני פשיטות, אתה רואה שמאחורים לא היה כלום. עזוב את המטרופיזם
האלה שאנחנו אוהבים לעשות. הרב שווינגר, זה קצת, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה שלא, בצורה עדינה, אבל הסצנה הביטחונית החרדית שהולכת ומתפתחת בשנים האחרונות, שכמו שאמרת, כל ילד משורה א' בישיבה קטנה בישיבה דרומית, עד מנכלי רשויות ממשלתיות, יש להם אג'נדה ברורה, איך תכנן מלחמות, מאיפה להגף, איך נכנסים, מסג'אי...
אגב, אחרי שאני קורא את הדוח, אני לא חושב שהם פחות יודעים. אני לא בטוח בכלל.
אז זהו. אז אני אומר, בוא קצת צניעות, לא תזיק לאף אחד. אנשים סך הכל 30 שנה.
כולל המנהיגים הצבאיים גם.
כולל המנהיגים, אבל אני אומר, זה שכל ילד בישיבה קטנה יש לו מפות סדורות של סג'אייה ודרומה, והוא יודע איפה להגף ואיזה גדודים להכניס, זה קצת, לא יודע, יש בזה משהו קצת טעם נפגם. יש לנו מספיק, אנחנו יודעים טוב להתפלל, יודעים טוב ללמוד, בוא נתמקד במה שאנחנו יודעים טוב לעשות, ולא נרוץ, אתה יודע, לצאת לחלק ציונים, אנחנו לא שם.
כבר חז"ל אמרו, ידעו שיהיו כאלה צינים, ושלו בכי ידיו של משה עושות מלחמה, אבל שליבנו משה עבד להבינו שבשמיים, אז הכל מסתדר. ודווקא כן, אותו ישיבה בוחר יכול להצליח לא פחות מאותו מפקד דוגדה, אבל זה פעם, זה לקח, איך אומרים, דתי, שכל אחד צריך לקחת מהדברים. שימן, בבקשה, תמשיך.
והדברים מעוררים ממש, אני בטוח שהציבור כולו לקראת שבת פרשת תרומה. בוא, באמת, פתחנו בבחורי ישיבות, ואנחנו ממשיכים בבחורי ישיבות. באמת עכשיו, אנחנו עסקנו השבוע גם בסוגיה הזאת של התקנות והסיורים של הנציג חסידי, שזה, אני חושב שזה סיור די היסטורי בישיבת חברון.
אגב, אני אמרתי כאן בשידור, אני לא יודע אם זה נכון, אבל פעם ראשונה, אני חושב בהיסטוריה, ותתקנו אותי אם אני טועה, שישיבת חברון היא בעצמה מזמינה פוליטיקאי. שיש הזמנה רשמית מטעם הישיבה לפוליטיקאי בו וסייר בישיבה.
אני אגיד לך מה גם יותר, אני גם חושב ש...
אצלנו כל פוליטיקאי הוא רב וכל רב...
לא, בסדר, אני לא מזלזל, רק אני אומר, אפילו מול חברי כנסת חרדים כמובן, לפחות אני לא זוכר שבישיבה הזמינו...
אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו, בלי להיכנס כאן עכשיו לפרטים הזה, אני חושב שאנחנו חווים כאן איזו תקופה של רנסנס ביחסים בין הציבור הליטאי לחסידי, שסטייה היה בסיור השבוע, ואתה יודע, החלוקה הזאת, הדיכוטומית בין נציג ליטאי, רק הוא מייצג את הליטאים, והחסידים שמייצג רק את החסידים, זה הולך ומתפורר. זה שליצמן יכול להתקבל בכזה כבוד בישיבת חברון, וראשי הישיבות יוצאים מגדרם בשביל לכבד אותו ולהריח אותו ולתת לו מתנות, והוא יוצא מגדרו בשביל לכבד אותם ולתת להם את מה שמבקשים.
דווקא שני הבוגרים הכי מוכרים של...
שהוזכר מאוד הקשר ההיסטורי של ישיבת חברון עם אדמו"רי גור לדורותיהם, עם בית ישראל שהשבוע היה היארצייט שלו, ככה שבכל מקרה היה קשר היסטורי ממושך בין הרבה בחורים לבין ההנהגה הגוראית.
כן, אבל...
זמננו תם, והכי מעניין זה שני בוגרי עטרת ישראל מארגנים סיורים לליצמן אחר גוראי בישיבת חברון, ועם זה בהחלט מעניין. אנחנו נרחיב בשבוע
כל זה,
הבא.
את כל זה אומר כן. בוגר ישיבת רביל אלזקס. בכלל סוג של סגירת מעגל.
לגמרי. אני מודה לשניכם, הרב יוסף שפינגר ושימן ברייטקופ, תודה רבה. תודה למאזינים, גם נאחל למאזינים שבת שלום, תודה לעורכת ולטכנאי. ערב טוב.
אתה ממילא נותן קמחא דפסחא, אז למה שלא תוכל לזכות ברכב או שניים על הדרך? הצטרף עכשיו, 1-700-770.
מאזינים יקרים, הגיע הזמן למבזק נדלן, והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון, לזוגות צעירים ובעצם לכל מי שיודע לזהות הזדמנות. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים. הלל?
תודה חיים, מדובר בשכונת העתיד של חולון, שכונה ח-500.
אוקיי.
על פי הערכות, שווי של דירה עתידית על הקרקע הוא כ-2 מיליון שקלים. יש כאן הזדמנות כי הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן עלות ההשקעה ליחידת קרקע היא מאוד נמוכה, פחות מ-400,000 שקלים.
וואו, זה נשמע כמו פרויקט מאוד מאוד רווחי.
נכון, ולכן הפרויקט הפך ליעד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאים המחפשים השקעות אטרקטיביות.
יפה. ולמי צריך לפנות כדי לשמוע עוד על הפרויקט?
ניתן להתקשר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות, שדרך אגב עומדת בתקן 22.
כוכבית 5751 מלכה השקעות. תודה רבה לך הלל על שהיית כאן איתנו. עד כאן להפעם מבזק נדלן. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
המג'טרה
מתוקתקת,
והמרק
מתוקתק,
הכל מתוקתק במתוקתקת. קופסאות אחסון איכותיות מבית קורטיקו. חפשו בגוגל קופסה מתוקתקת.
פרי פלייס, עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כבר בשבועות הראשונים לשיווק הפרויקט נמכרו כל הדירות בשני הבניינים הראשונים. אז אם אתם מחפשים נכס להשקעה עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, כדאי שתזדרזו. החלה מכירת הדירות בבניין השלישי והאחרון בפרי פלייס, דירות סטודנטים להשקעה ברחובות.
חייגו כעת 086-57-7000.
פרי נדלן.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
וואו, את מלכה!
אני? למה? לא התחפשתי.
נכון, אבל אפית אוזני המן טעימים.
זה לא אני, זה בלו-בנד.
ועכשיו, בלו-בנד במבצע קיצ'ן-אייד. שלחי לנו תמונה של משלוח מנות ייחודי המשלב מאפה עם בלו-בנד ותוכלי לזכות. לפרטים, חייגי כוכבית 5536. בלו-בנד, המומחה שלך לאפייה.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מכונת הכביסה והמדיח כדאי להפעיל רק כשהם מלאים. כך מתייעלים וחוסכים חשמל, חומרי ניקוי, מים וגם כסף. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
סבר, עם התוספות הכי טעימות שתרצו מהם עוד ועוד. וואי וואי וואי, חומוס צבר, מכניס שמחה בכל ארוחה.
דמיינו את משלוח המנות שלכם. עכשיו דמיינו את משלוח המנות שלכם עם עוגיות אוריו. בכל משלוח מנות הכי טעים להנות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת עכשיו פרווה ובחשרות מהודרת, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
לוהט באופטיקה אלפרין. 55% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
חדשות כל חי. השעה שמונה.